ישראל שכל זה דבר יקר זה חשוב, אבל צריך לדעת שהשורש הפנימי הזה של קלות נשמת ישראל ירד לארץ, יורד לשכון פה בארץ בתוככי המציאות. גם אדם לא עלינו כשהוא מת גם יש לו שורש נשמה בגנזי נורמים, זה גם דבר יקר מאוד, ואנחנו לא מתעסקים בזה בדרך כלל. אנחנו יותר נהנים להתעסק בשלב זה של החיים שלנו בנשמה שנמצאת פה בארץ וחיה בתוכנו וחיה בגוף שלנו, ואת המצוות אנחנו גם מקיימים בגוף שלנו, מניחים תפילין על הגוף, עושים ברית מילה בגוף, ורוב המצוות הן בגוף שלנו, כי הנשמה מופיעה בגוף ונוסחת בו את האור שלה ואת העומק שלה ואת הגודל שלה. ההבנה הזאת שהגוף שלנו, הגוף הלאומי שלנו, הוא נושא בתוכו המציאות של קודש, היא חיה בתוכנו בתוך ההוויה הלאומית הממשית, וזו מדרגה חדשה לגמרי בכל הופעת התורה, מדרגה שכבר הייתה בזמן בית המקדש, אבל נעלמה מאיתנו עם הגלות, והיא חוזרת להופיע בנו בכל כלליותה וגדלותה, וזאת המדרגה האמיתית שלה ציפינו במשך דורות. זאת הגאולה, זאת מדרגת הגאולה. ואת המדרגה הזאת צריכים לחיות מתוך אותו מבט אלוקי, ועל ידי זה נרים את הדור שלנו אל הגודל האמיתי שלו, ואותה נשמה טהורה אידיאלית רוצה למלא את כל החיים, והשם זה יובע את מסלול, מסלול של בניין וחיי החומר, בניין החיים החומריים והנפילות שיש בזה, הכל בא בחשבון מראש. והיה הקדוש ברוך הוא מתחיל את הקצר מגולה ותגולתם של ישראל הזאת, שכפי שמבואר אין לה הפסק עולמית. מה הפירוש אין לה הפסק? זה לא רק איזה סתם אמירה, אלא הפירוש הוא שכשהגולה הזאת התחילה והנשמה ירדה מחדש אחרי שבמשך שנות גלות רבות היא התחרה בגנזי מרומים, הייתה מנותקת מהארץ, ואחרי שבשנות גלות רבות עם ישראל מסר את נפשו על לימוד התורה ונתחר בלימוד התורה בבתי מדרשות, בתי כנסיות, בעמלה של תורה ומסירות נפש יום יומית על התורה. אחרי כל זה, כשמגיע הזמן, כעת לחננה כי במועד, מגיע הזמן שאכן ראויה כבר הנשמה וראויה המציאות להופעת נשמת הקודש הזאת, אותה נשמה אחרי שהיא כבר מלאה עוז ותעצומות, יש הרבה לעסוק בזה, עוד ללמוד את זה, עכשיו היא יורדת לשכון הארץ. והכל צפוי, כשיורד על ישכון ארץ ידוע מראש כל שלבי המשברים, ידוע מראש שכשהיא תשכון בארץ שלב ראשון היא צריך להתלתק לחיים עוצמה, לחומריות עוצמה גדולה, כי החומריות הזאת נעלמה מאיתנו בשנות הגלות, ועכשיו היא צריכה לחזור לעוצמתה, תשובת המשקל, כוחות החומריים ישובו לאיתנם, וידוע שכשהם ישובו לאיתנם תהיה שקיעה חומרית גדולה בעם ישראל בשלב ראשון, ותהיה שקיעה חומרית כזאת שיראה כאילו הכל מתמוטט לגמרי, ויגיע אחרי זה שלב חדש של צמאון פנימי שיגרום לזעזועים גדולים בעם ישראל, למשברים גדולים בעם ישראל, אבל לא יראה, כי לא יבינו שבפנים הנשמה צומחת, היא מתפתחת כמו תינוק, כמו ילד שהולך וגדל, ומראש כשהוא נולד כבר תמונים בו כל שלבי החיים שלו, כל השלבים של הגילים השונים, הגילים היותר נחמדים ורתוקים והגילים היותר מורכבים ומסובכים, גם זה יש בחיי הילד והנער, גיל הנערות וגיל ההתבגרות, גיל הילדות וגיל ההתבגרות, ועוד גילים שונים עם כל ההתמודדויות שלהם והקשיים שלהם והסיבוכים שלהם, כשהכל צפוי, ואנחנו לא נבנים בזה, כי אנחנו יודעים שהכל צפוי לא מתוך חולשה אלא מתוך ההבנה הגבורה והמורדת שיש לנשמה הזאת לכוח להתמודד עם כל המשימות האלה והמצבים האלה, לא שיש לה כוח, אלא דווקא ככה היא נבנית ומבררת את כוחה ותפעולתה על פני כל מרחבי החיים ופני מרחבי המציאות, וכך היא תמלא את כל המציאות בחיי ששון וגיל ושמחה, ותברר לנו איך בונים את החיים ובניין החיים כולם, גם החומריים באור חדש לגמרי. ולא לחינם אמרו חז"ל ששכולם ישראל שישו בארץ ישראל ככל התורה. מה זה שישו בישראל? אדם לוקח תוריה, לוקח מעדר, קלשון, חורש, זורע, בונה בתים, בונה מפעלים, בונה וילות. למה זה שקול ככל התורה כולה? זה לא מצווה רוחנית, מתפילים, או שבת, ברית מילה, זה מצוות יפות, בולה, זה מצוות יפות. אדם בונה בית, אדם חורש את האדמה, אדם הולך לצבא, יושב על טנקים, יושב זוכר לרצפה. מה בזה, איזה רוחניות יש במצווה הזאת? זה לא רוחניות, זה גשמיות. טנק זה נראה דבר מאוד מאוד גשמי, מאוד מגושם. זה לא נראה לצורה הכי סימפטי בעולם. אני לא עושה דברים שאני לא עושה, אוקיי. זה לא סימפטי שעושה מה שצריך, כן. בכל זאת, אדם זוכר על הארץ. לקפץ על הערים, לדלג על הגבעות. כן? לא יושב על מדרש ולומד, מוצא בתורה, בונה בתים, בונה מפעלים. נו, מה לזה ולרוחניות? אבל זה החינוש. זה שקול ככל התורה, לא החינון. זה שקול ככל התורה כי זה מבטא את כל התורה. כי זה המהות של כל התורה. כי זה מגמת התורה. מגמת התורה היא לגלות את המציאות האלוקית, האידיאלית והאחדותית בתורה שמחיה את הכל באופן. כמו שהחיים שבאדם, אם היינו לוקחים את האדם בלי נשמת החיים, כמו שהזכרנו כבר במוזיאון השעבה להם, שם יש הרבה יצורים שדומים לחיים, אפשר למצוא שם את כל גדולי הדור. אבל כל גדולי הדור האלה לא יכולים לפתוח את פיהם אשר פיה דיבר שם, כן? לא יכולים עיניים להם ולא יראו. למה? כי הכל נמצא מבחוץ, אבל נשמת החיים היא מאירה מבפנים ונותנת לחוץ ולגוף ולעיוורים מהות חדשה לגמרי. כך נשמת החיים האידיאלית של התורה, של עם ישראל, נשמת הקודש האחדותית שהיא הגילוי האלוקי בעולם, היא ורק היא הגילוי האמיתי בעולם. אתם חזר אומרים, אתם עדיי ואני אל, אם אתם עדיי, אני אל. ואם אתם לא עדיי, כי זה יכול אל אני אל. ואם אתם לא עדים שלי, אתם לא חיים במציאות כאומה חיה, כי זה יכול הקדוש ברוך הוא אל, הוא לא חי, הוא לא מופיע, הוא לא קיים, לא רואים אותו, הוא לא נמצא, אין את ממשות הופעת החיים האידיאליים שלו פה בעולם. וזה גם הפירוש, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כפי שדאמרנו כבר פעם, שתהילתי יספרו, העם אומר שתהילתי לשון אור כי יעל, לשון להעיר, לא לספר תהילת השם בפה, לספר תהילת השם בפה, לגד שהשם הוא גדול וקדוש וצדיק ונפלא. ויש הרבה שעושים. למה השכנים שלנו בחברון עושים את זה? כמו שהזכרנו חמש פעמים ביום, וכניס לבתיקים, צדיקים עליונים, צריכנתות, אני יודע מה עושים שם. בכל זאת, להעלה את הקדוש שלו בפה כולם יכולים, אבל להעיר את אור השם, לבטא את החיים האלוקיים הממשיים, את האידיאליות האלוקית החיה בתוך החיים, ומתוך זה למלא את החיים, זה רק עם ישראל יכול. והמילוי הזה הוא מתקן את העולם, כי הוא מחזיר את העולם לאמיתתו ומקורו, שכל כוחות החיים נובעים ממקור העיבור על הפנימי שלהם, כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון. כי זה גוף החטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון משמעותו ניתוק החיים הגשמיים ממקורם האידיאלי. אפשר להרחיב את זה, אולי פעם נרחיב את זה יותר. ניתוק החיים ממקורם האלוקים. הרצון ללכת אחרי החיים החומריים והדלות שלהם בצורה החיצונית, הססגונית שלהם, עם כל היופי הנראה כלפי חוץ. אנחנו, עם ישראל, משיבים את העולם לתפארתו, מגלים את אור השם בעולם, מבררים שהאחדות האלוקית שוכנת בעולם ומאירה אותו באור חדש, וכל כוחות החיים יאירו באור חדש. ולכן אומר הרב, ישראל ותחייתו פסקיות, שהבניין של עם ישראל בדור הזה בארצו זה לא סתם בניין לאומי, וזה לא רק תיקון של חלק מהמציאות, אלא זה השבת כל המציאות אל מקורה. וכמו שהרב מתבטא, פרה אדומה מתארת, מתארת מטומאת מת, מתארת העולם מהריקבון, מהקטנות, מהריחה אחרי החיים החיצוניים, מהפירודיות, מהאגואיזמוס שיש בעולם, מהדמיונות שיש בעולם. מכל זה אנחנו רוצים לתאר את העולם. וכל השאיפה הגדולה הזאת תמונה בדור שלנו באהבת האומה הפשוטה. אהבת האומה הפשוטה היא נושאת בזוכת שאיפת הקודש הכי נשגבה. אלא שבשביל זה צריך תלמידי חכמים גדולים שיודעים כך לראות את המציאות ולבאר את זה עם ישראל. ואז נבין שההבדל בינינו לבין לימוד תורה בלי ההבנה הזאת, מה שאולי מקובל ביהדות חרדית, לא חשוב, אנשים טובים וחשובים, אבל אחרי כל החשיבות ההבדל הוא הבדל מהותי, עמוק מאוד מאוד, מוחלט מאוד מאוד. כי ההבדל בין ההכרה הזאת והבנה שבדור שלנו צומחת מדרגה חדשה לגמרי, של חיים במדרגה חדשה, חיים כלליים, שנותן לכל התורה וכל אישיותנו משמעות חדשה. זה הופך אותנו להיות חלק ממדרגה פנימית, ושמדינת ישראל באמת זה לא נמדד, לא נמדדת בערכים החיצוניים שיש לנו צבא, זה לא העיקר. יש לנו ממשלה, זה לא העיקר. יש לנו יישוב בארץ, זה לא העיקר. כל זה פרטים שמבטאים נשמה חדש, כוח חיים כללי חדש. כמו שגוף האדם איננו עיקר. גוף האדם יש לו ערך, יש באדם נשמת חיים שנתגלה במוח, בלב, עכשיו יש לו מוח עיקר. עכשיו יש לו לב משמעות, יש לו עיניים משמעות, כי יש בפנים נשמת חיים. עיקר מהותו של הדור שלנו, של הקץ המגולה, זה בנשמה המסופרה, בנשמת החיים הפנימית, הטהורה האחדותית שחיה בתוכו, שהיא בעצם חיה בנו וצומחת בנו, ודווקא כך מופיע קידוש השם בעולם. זאת התורה האמיתית, זאת התורה החיה. כך מופיע קידוש השם, ומתוך זה כל התורה, כל כלליה של תורה ופרטיה ודקדוקיה וסברותיה של התורה עד הדקדוק הקטן ביותר של דין הסופרים מקבל מתוך זה את הערך שלו. ושבגוף האדם, מתוך אותה נשמת חיים, יש ערך למוח וללב עד הציפורן והשערה הקטנה. ואם מישהו חושב אחרת, אפשר לקנוש לו את הציפורן ונראה איך ירגיש גם הגוף שלו. ואם חס וחלילה נימה אחת בגוף נסתמת, איזה וריד קטן, נימה נסתמת, השם ירחם איזה צרות צרות יכולות להיות בגוף הארץ. זה, כך מופיעה הוויית חיים, הוויה חיה. כך מופיע עם ישראל כולו כהוויית חיים אחת, שהולכת וצומחת יום אחרי יום בארץ ישראל, כי האוויר של ארץ ישראל מצמיח אותנו, ואותה תכונה נשמתית הולכת וצומחת וגדלה יום אחרי יום. וכשאנחנו עוברים אחרי 50 שנה מתקומת מדינת ישראל, אנחנו הולכים וצומחים, והנשמה הזאת, אחרי שהיא עוברת את כל המשברים ושלבים שונים שאתה יכול לבאר אותה, היא דורשת את צמאונה, את גדולתה, את טהרתה, היא רוצה שיופיע על כל החיים, היא גורמת לנו זעזועים עמוקים, היא לא נותנת לנו להישאר רק על מי מנוחות של תפיסות ילדותיות וחיצוניות כמו שהבנו בתחילת קום המדינה. לא מקטנותנו אלא מגדותנו, כי כבר אי אפשר להסתפק מה שהספיק לנו, קליטת הביצה ששומרת על האפרוח לפני שהוא נוצר, הוא מוגן בקליפה קטנה ומוגבלת, כי ככה הוא צריך להיות בשלב ראשון, כי בשלב ראשון אין אותו עוצמה, אין יכולת לאפרוח לפרוח בעולם. מה שקיים בשלב הראשון, הקליפה הזאת שנזקקים לה, כמו שמדינת ישראל נזקקה בתחילת דרכה לאותה תפיסה ציונית של הגנה, של סוציאליזם, שולחן הסמל של מתינה, כמו שהזכרנו את הקיבוץ, ומרגישה אידיאליזם בזה. כל התפיסה הקטנה הזאת, הצורך בזה היה בשלב א', זה מה שהגן עליהם, זה מה שנתן את הכוח. אבל כשמגיע הזמן, ואנחנו מתחילים להתפתח, והפרוח מתחיל לצמוח, והפרוח רוצה לבכוח החוצה, רוצה לפרוח ולפרוס כנפיים, אז הקליפה הזאת כבר אין ערך. אז הקליפה הקטנה נשברת, מתמוססת, היא כבר לא מחזיקה בכלל מעמד. היא נשברת, ומבחוץ זה נראה נורא השבירה הזאת, זה מזעזע את כל הישיבות המציאות. אבל מי שמביא לי בפנים, יודע שבתוך המשבר הנורא והקשה הזה, הוא קשה, הולכת וצומחת פריחה חדשה, מדרגה חדשה שהיא כבר צומחת כבר 100 שנה, אבל עכשיו היא מתחילה עוד יותר לבוא לידי ביטוי. ומתחילה להופיע בה מדרגה חדשה ומעלה חדש, ובירור חדש. ומה שהרב אמר כבר אז, שככל שיקומו לנו יותר גדולי עולם, ענקי רוח שצריכים לבנות אותם לאט לאט, למה? וכדי להגיע לגודל ההסתכלות הזאת, זאת לא אמירה שאומרים אותה בפה. זה דורש עמל גדול, עמל מוסרי גדול, עמל אידאי גדול. זה צריך ללמוד הרבה תורה, תורת המוסר הפרטי, ותורת המוסר הכללי, והבנת המדרגה של כלל ישראל. אנחנו צריכים הרבה לעמול בפרטי תורה, בהוויות דאבי ורבא. כי מי שלא עמל בזה לא יכול לעדן את נפשו ואת רוחו ואת גופו. וכדי להבין את הדברים האלה, קצת אפילו, אנחנו צריכים לעדן את עצמנו, לעדן. לעדן את החומר שלנו, את הגסות שלנו, ולא עוד לעדן, אלא ליצור בתוכנו חומר חדש, שאיפה חדשה, שמחה חדשה, הסתגלות חדשה. מי שצריך עמל גדול של תורה בפרטי תורה, בהוויות דאבי ורבא, בכל הסברות של הגמרא, אבל זה לא מספיק. צריך עמל גדול במוסר,
כמו שהרב כותב לי, כל ספרי המוסר, קל הקל תחילה, לא לקפוץ לשמיים, זה עמל של בניין.
זה ספרי המוסר. תלצרים ללמוד כל עניינים של כלל ישראל, ללמוד ספרי אמונה, כוזרי, מערל, לבנות את הדברים לאט לאט, להבין אותם שלב אחרי שלב. וכך באמת, כמו שאני הרב, כמעה כמעה, ייבנו לנו לתוך עמל כזה תלמידי חכמים, שהתכונה הנפשית שלהם תהיה השייכות לאהבת האומה הפשוטה הישרה והטבעית הזאת, שנושאת בתוכה בעצם את כל מגמת החיים האלוקיים בכל תפארתם והדרם. זאת המדרגה שאותה אנחנו בעזרת השם רוצים לבנות. היא נבנית באומה בארץ ישראל בדור הזה, זאת המדרגה הכי עליונה, הכי שלמה, הכי מוחלטת, אבל מה שנבנה מבפנים דורש את המילדים העליונים, שזה אותם אנשי רוח, תלמידי חכמים, עמוקי המחשבה, שממלאים את עצמם בהבנה כזאת, בלימוד כזה, ועמל כזה, שמתוך זה הם גם רואים כך את המציאות, מתוך זה הם יכולים גם להוביל את עם ישראל. לא מספיק שהקדוש ברוך הוא פועל, לא מספיק שהמציאות באמת נבנית ככה, אלא יש מקום לסייע למציאות הזאת להיבנות, ולצאת לפועל, לילד אותה. וזה התפקיד הגדול. ולכן אומר פה הרב בסוף, ואני מדלג, לאט לאט, אומר הרב, ולפעמים גם כן בדילוג ובקיעה, כן, מציאות שלנו שהולכת דרך הקינה קינה, לפעמים יש גם קפיצות, תמיד שיש את הימים, יש קפיצות, עוד מציאות שקוראים בקפיצה כזאת, יש. נכשיל את הלבבות, למה? לחיים בריאים. למה אנחנו רוצים סך הכל? לא רוצים הרבה, רוצים רק חיים בריאים, זה הכל. חיים בריאים במובן האמיתי, במובן הכללי שלהם, כמו שבאמת היה בשנים קדמוניות. לחזור לחיים הבריאים, לחיים הכלליים, לחיים האידיאליים, התיאוריים שהופיעו בכל החיים, זה הגודל הגדול ביותר. אז, כשנחשיר לחיים בריאים, נשוב החפץ, לעסוק בבניין האומה ברוחו האיתן. אז, יהיו תלמידי חכמים שירצו לעסוק בבניין האומה ברוחו האיתן, בתורה שלו. לא בשביל עיקרות רב ומפורסם. המטרה שלהם לא תהיה מטרה פרטית, כדי שיקרו להם רב ומפורסם. ולא בשביל לקבל שכר טוב וחלק נאה בגן עדן. אמרנו כבר שבתורה, בתנ"ך, לא מוזכר הרבה גן עדן. מוזכר הצד הכללי, האידיאלי, הטהור. ללמוד תורה לא בשביל לקבל חלק נאה בגן עדן. ולא ינצל בזכות זה ממוקדי שאול ומלאכי חבלה. כי לא זה מה שיניע אותם. כל אלה המחשבות, אף שאמת נצחית בו עליהם, הכל נכון, הכל זה קיים. אבל כל אלה הן קטנות ופעוטות. בעיקר הם מבינים את זה בצורה קטנה. אפשר להבין את גדר בצורה גדולה, אפשר להבין בצורה קטנה. הן קטנות ופעוטות המחשבות. לגבי המחשבה העזה מתגברת על ידי ההזנה הבריאה של לחמה של תורה. כשמזינים את עצמם בצורה בריאה, לחמה של תורה כמובן הצד הכללי של התורה. עשוי סולת, שמן ובש. שכפי גודלה, כך היא פשוטה. זה הגודל הכי גדול והפשט הכי פשוט. כמו שהיום אנחנו יודעים, חוק המשיכה זה הגודל הכי גדול והפשט הכי פשוט, זה מופיע בהכל. זה הכל וזה בכל דבר. מה יהיה השאיפה שלהם? טובת האומה. זה מה שיעניין אותם. שאיפה טובת האומה ותפארת עוזה, הצלתה מתוך המהפכה והרמת קרנה וכבוד. זהו העדן. ואדם שאין קץ לצו, אין קץ לעצים שלו, לכל הגילויים שלו, לכל הגילויים הכלליים והקרטיים, שאין קץ לצו, הנפה ופריו, ונרוך לחמדת עיניים של ירק שאב ופחב. המשך הוא, שהרב אומר, אל המדרגה הזאת אנחנו שואפים, הרב אומר, ואחרי זה נוכל לעשות אספת רבנים. זאת המדרגה של בניין התורה, שיסוד בניין החיים בדור שלנו, והיא בעזרת השם תיתן את הרוממות ואת הרוח הגדולה והפשוטה שהיא בעזרת השם תרומם את הנושא. בעזרת השם פעם הבאה נקים עוד רמבה לכל תשובה. ונשתדל לבנות את הבסיס הריאלי והממשי והחל של בית סדרי הרבה שמוסף במשרד מרחב התעדלות, מרחב חלש התעדלות, ובעזרת השם, מה שנשתדל לעשות